חזק וברוך, מתי לא צריך להרחם על האויבים? יש סיפור נפלא בתנ״ך על המלך אחאב. כידוע, אחאב היה מלך רשע, אבל יחד עם זאת הוא היה מלך לאומי, פטריוט. עד כדי כך שאנחנו רואים בנביא שכשהוא נפצע בקרב, במלחמה, והיא כראות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו אך מלך ישראל הוא ואסור עליו להילחם, ויזעק יהושפט, והיא כראות שרי הרכב כאילו מלך ישראל הוא, וישוב מאחריו, ואיש משך בקשת לתומו, ויכה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריין, ויאמר לרכבו, הפוך ידך והוציאני מן המחנה כי החוליתי. ותעלה המלחמה ביום ההוא, והמלך היה מעומד במרכבה נוכח ארם, וימות בערב, ויצק דם המכה אל חיק הרחב. אז אומר רש"י, מעומד במרכבה, מתחזק ועומד כדי שלא יכירו ישראל במכתו ויברחו, ותחילת נפילה ניסה. אז כך בעצם הוא נהג, כדי שהעם לא ירגישו שהוא נפגע ושלא ייגרם רפיון. באותה מידה, פרק לפני כן, רואים שהוא לא הסכים לתת את ספר התורה שלו. וחיפשו את ביתך ואת בתי עבדיך, והיה כל מחמד עיניך ישימו בידם ולקחו. רש"י אומר, הלא כל הראשונים דברי חמדה הם, מהו מחמד עיניך? חמדה בתוך חמדה, זה ספר תורה שנאמר בו, הנחמדים מזהב ומפז רב. אמר אחאב בליבו, דבר גדול זה מבקש, אין זה שלי לבדי ספר התורה, אלא של זקני ישראלי. לפיכך ויקרא לכל זקני ארץ, אף על פי שהיו עובדים עבודה זרה, היו מכבדים את התורה. יחד עם זה, כשאחאב מנצח במלחמה את מלך ארם, אומרים העבדים של מלך ארם למלך ארם, ויאמרו אליו עבדיו, הננה שמענו כי מלכי בית ישראל כי מלכי חסד הם, נשים הנסקים במותנינו וחבלים בראשנו, ונצא אל מלך ישראל, אולי יחיה את נפשך. אויב מר, מלך ארם, אכזר. אז מלך ארם מקבל את דברי עבדיו, ויחגרו סכין במותניהם וחבלים בראשיהם, ויבואו אל מלך ישראל ואמרו, עבדך ואין הדד אמר תכינה נפשי. מה התגובה של אחאב? היומר, העודנו חי, אחי הוא. מיד עונים עבדי מלך ארם, ואנשים ינחשו וימהרו ויחליטו הממנו, ויאמרו אחיך בן הדד. היומר, בואו כחו. ויצא אליו בן הדד ויעלהו על המרכבה, ומסופר, ויכרות לו ברית וישלחהו. על המעשה הזה מלך אחאב, המלך אחאב מקבל נזיפה קשה מהנביא, שזו הייתה טעות חמורה. יש מצבים שבהם אנחנו מרחמים, עושים חסד גם מי שמולנו, מהאויבים, אבל יש מצבים שבהם זה לא שייך. כשעם ישראל לא מבין באופן ברור, באופן בהיר, את עומק המלחמה שאנחנו נמצאים בה, את גודל קידוש השם שבמלחמה הזו, את החשיבות להחריט את הרע, למגר את הרוע, להשמיד את האויבים, הרחמים, שהיא מידה טבעית לנו, יכולים להיות באוכרנו. כמו שחז"ל אומרים, כל המרחם על האכזרים לבסוף נעשה אכזר על רחמנים. בעצם טוב הלב שלנו, שזה מידה טבעית, אנחנו טובים, אם זה לא מוכוון על ידי התורה, אם זה לא מדויק על ידי עבודת השם, זה יכול להזיק לנו ולפגוע בנו. כמו שראינו אצל אחאב, מרוב טוב הלב הוא קורא ברית עם האויב הכי אכזר שיכול להיות. הפוך, הפוך על הפוך. אז תחשבו מה קורה, מה יכול לקרות היום. זאת אומרת, אם אז, זה תקופת מלכות ישראל, זה מציאות הרבה יותר גדולה ועליונה, מה יכול להיות היום? איזה הקמימות ואיזה חוסר ישרות יכולה להיות כשלא מבינים את הדבר הזה. לכן אנחנו זוכרים את האיגרת של הרב קוק, שכותב על אותם זמנים שענייני המלחמות אי אפשר היה כלל, בשעה שהשכנים כולם היו זאבי ערב ממש. כל השכנים מסביבנו, כל העמים, אכזריים, כמו היום, נכון? שרק ישראל לא יילחם, כולם אכזריים, כולם יורים עליך טילים מהבוקר עד הלילה, ואתה תרחם, אתה לא תתאכזר. אז היו מתקבצים ומחלים חס ושלום את שאריתם. מה זה היה גורם? שהיו אומרים, מה יש פה איזה פרייר בשכונה? בואו נחסל אותו. לכן אדרבה היה מוכרח מאוד גם להפיל פחד על הפרעים, גם על ידי הנהגות אכזריות. כך הרב מתייחס אל אותן הנהגות שבצבאו של דוד המלך נהגו, דברים שהם נראים ככה למתבונן מן הצד אכזריים, אבל אין מה לעשות. עם אכזריים צריכים להתאכזר. אז באמת יש מצבים שמתוך שנהיה מלאים טוב, נדע שדווקא למען הטוב הזה אנחנו מוכרחים להתאכזר על האויבים. אם לא נתאכזר עכשיו, אז הדבר הזה יכול להיות מסוכן יותר אחר כך. והאכזריות דווקא היא בעצם טוב הלב. התורה היא מדריכה אותנו מתי לנהוג על פי טוב הלב שלנו, ומתי אנחנו צריכים להשתמש באכזריות, במידות קשות. וכמו היום, כשהאויבים שלנו מבינים רק את השפה של האכזריות, זה דבר שרואים את זה בעיניים, אנחנו צריכים לדעת להשתמש בה ולהשמיד אותם עד כלותם. אז יכול להיות שגם עדיין נשמעים בתוכנו ככה אלו קולות, קול ענות חלושה, של חוסר בהירות, של... אבל צריכים לדעת שזה זהירות מהדיבורים האלה. צריך לבחון את זה על פי התורה, לא להיגרר לשיח כזה. ההיסטוריה והנבואה מלמדת אותנו מה היחס הנכון שצריך להיות. עד כאן.